שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה לישראל של מרכז איתן עם ערן ברטל. בפודקאסט אנחנו מארחים בכירים מהאקדמיה, ממערכת הביטחון ועוד. עקבו אחרינו גם באתר איתן.org.il וברשתות החברתיות.
אנחנו כבר יודעים שהם סיפקו דרכונים לבחירי חמאס, וזה דבר מאוד בעייתי. אידיאולוגיה של אחים המוסלמים, כאשר היהודי משועבד לשלטון מוסלמי, אז הוא יהודי הטוב. 7 באוקטובר זה כמו לפני 3,000 שנה. רק מדברים על ההפצצות של מדינת ישראל ברצועת עזה. הם עדיין למשל לא תקנו את העוול שנעשה לגבי המתקפה בבית החולים אל-אחלי. הם עדיין כל יום אומרים, כפי שישראל הפציצה בבית החולים אל-אחלי, היום דובר צהל גם איים על בית החולים שיפה, איזה ממדינה זאת.
כמעט חודש למלחמה, נמצא איתנו דוקטור חי איתן כהן ינור ג'ק.
שלום.
שלום לך, תודה שאתה איתנו.
תודה להזמנה.
אוניברסיטת תל אביב, מרכז דיין, מומחה לטורקיה. אנחנו כישראלים מסתכלים די עמומים ממה שקורה שם עם טורקיה. רגע לפני המלחמה ציפינו לביקור.
נכון.
של ארדואן כאן, ופתאום
הכל התפוצץ.
שונא דגול שלנו. מה קורה שם?
לצערי הרב, 7 באוקטובר, זה גם גרם לאיזשהו רעידת אדמה ביחסי החוץ של ישראל. התדמית של מדינת ישראל נפגעה. אנחנו לא רק מדברים על ההרתעה הישראלית מול מדינות ערב, אלא התפיסה הזאת שיש פה איזושהי מדינה חזקה בשם ישראל, לצערי הרב גם נעלמה, וגם ראינו את התופעה הזאת באנקרה. ומיד אחרי המתקפה האכזרית של החמאס, ארדואן שתק באותו היום, לא הגיב, ולמחרת הוציא איזשהו הצהרה מאוזנת, וקרא לשני הצדדים באיפוק. לא גינה ולא אמר משהו נגד החמאס, פשוט אמר בצורה מאוד מאוד מאוזנת, שמה שאם יש אלימות, אז הדבר הזה לא מקובל. ומה שמאוד מעניין, אחרי שהוא נתן את ההצהרה הזאת, כל האופוזיציה הטורקית, החילוניים ביותר, הרפובליקנים ביותר, השמאלנים ביותר, אחד אחרי השני הצהירו תמיכה בחמאס. והפכו אותו לפוליטיקאי הכי פרו-ישראלי בספקטרום הפוליטי הטורקי. אתה יכול להאמין?
זה לא ארדואן שמוביל, אתה אומר שזה הבעיה היא טורקית רחבה.
אבל ארדואן גרם לזה לקרות, כי ארדואן בבחירות לרשויות המקומיות האחרונות, הוא איבד את איסטנבול ואת אנקרה, שזה סוג של מקור של כסף. ברגע שאתה משתלט על איסטנבול ועל אנקרה, אתה יכול לממן את כל הקרנות האסלאמיסטיות שלך, אז הוא זקוק לניצחון. ברגע שהוא רואה שכל המפלגות האופוזיציה יוצאות מגדרן וכולם בסופו של דבר תומכות בחמאס, אז הוא לא יכול היה לחיות עם זה.
אבל אני שומע מחבר ערבי שנוסע
כן.
לא מעט לטורקיה, הוא אומר, לא אוהבים אותנו.
נכון.
טורקים לא אוהבים ערבים. הם מרגישים שמתנקים הרבה.
אני נולדתי בטורקיה, באיסטנבול, עד גיל 22 חייתי שם. מה שאתה מספר זה אמת בקרב האוכלוסייה החילונית. כשאתה פותח את ספרי לימוד הטורקיים בעבר, יכולת לראות לגבי החלקים של המרד הערבי במזרח תיכון, כיצד הערבים בגדו בהם, סכין בגב, אוקיי? ואז הם לא שוכחים את זה. זה נכון, אבל ארדואן הצליח בעצם לשכתב את ההיסטוריה מחדש, שינה את ספרי לימוד, והוא מפמפם שיש איזושהי אחווה דתית בין הערבים לבין הפלסטינים.
מה זה באמת משרת אצל ארדואן? מה האנד גיים שלו?
יוצר איזושהי תדמית של מנהיג של העולם המוסלמי. כשאנחנו מדברים על האידיאולוגיה נאו-אוסמנית, אנחנו אומרים, אנחנו מסתכלים לאיזושהי תדמית של טורקיה כמעצמת על, אוקיי? אולי טורקיה היא לא מעצמת על, אולי טורקיה היא מעצמה אזורית, אבל פעם חייבים להגיד את האמת. אימפריה עוסמאנית פעם הייתה מעצמת על, והם עוד הפעם רוצים לראות שכהמשך דרכה של אימפריה עוסמאנית, טורקיה מודרנית, תוכתר בסופו של דבר כאיזושהי מדינה של מעצמת על.
אבל לאן זה מוביל אותו בסופו של דבר, אותו וטורקיה, לצד של איראן וסין וכל המתנגדות למערב? כי הוא עשה הרבה צעדים כל השנים שמקרבים אותו דווקא למערב. אנחנו קונים פה הרבה תוצרת טורקיה.
נכון, אבל לא רק שהם מייצים לנו, אלא לפני היבוא וייצוא, ברצוני להפנות את תשומת לבך לבריתות שטורקיה קרתה לעצמה. החל ממלחמת קוריאה, טורקיה נמצאת בברית נאטו. למה היא הזדקקה לזה? כי היא הרגישה מאוימת מברית המועצות. Okay. כשאנחנו מסתכלים להיסטוריה העות'מאנית, הישות היחידי שיכולה לאיים איום קיומי על הטורקים, זה רק היה אימפריה הרוסית. ובגלל העובדה שיש איום כזה, אז טורקיה הזדקקה למטריה של המערב לאורך כל המלחמה הקרה, אבל אחרי שברית המועצות נפלה, הם ניסו לשקם את היחסים כמה שהם יכולים עם רוסיה החדשה. אז לאן אני חותר? כעת, עד מלחמת אוקראינה, הם אפילו חשבו והטילו בספק למה אנחנו צריכים בכלל לנאטו. אבל בעקבות הפלישה הרוסית באוקראינה, הם עוד הפעם התחילו להאמין למה הם זקוקים לנאטו, אבל זה לא אומר שהמדיניות החוץ הטורקית היא תהורה פרו-מערבית, מה שארצות הברית או איחוד האירופי ירצו, אז הם מתקרבים לצערי הרב. זה מאוד מצער בעיניי כישראלי שנולד בטורקיה, כי אני רק רוצה ששתי המדינות יתקרבו זו לזו, אבל מה שאני רואה שלצערי טורקיה יותר מתקרבת לכיוונה של איראן, לכיוונה של סין ורוסיה, וזה מאוד קשור עוד הפעם לפוליטיקה הטורקית הפנימית, כי כל המפלגות שתומכות בארדואן הן אנטי-אמריקניות, דתיות ולאומניות.
זאת אומרת, החלק הדתי בטורקיה הוא הרוב היום?
היום אפשר להגיד, אולי לא חלק הדתי, אבל בוא נגדיר את זה ככה, שמרני דתי.
אוקיי, אז זה הולך יחד.
זה הולך ביחד, אבל לא בהכרח שאנשים שמרנים יגדירו את עצמם כדתיים.
כן.
אוקיי, אז הם יכולים לאמץ כל מיני עמדות לאומניות, אבל זה לא הופך אותם לדתיים למשל.
אבל עד כמה ארדואן להערכתך יכול ללכת רחוק במלחמה הזו, בתמיכה בפושעים הטרוריסטיים?
אז אני לא חושב שלמרות כל ההצהרות הבומבסטיות שלו לאחרונה, אני עדיין לא חושב שהם יהפכו לאיזשהו איום פעיל צבאי נגד מדינת ישראל. עוד הפעם מדגיש, לא, אני לא חושב שזה יקרה. אבל הם עלולים לפתוח פה חזית משפטית נגד מדינת ישראל, נגד בכירים ישראלים בכל מיני מקומות בעולם, אולי להפעיל מדינות אחרות, אף פעם לא חשבת אולי, גמביה. גמביה וטורקיה הם חברות מאוד קרובות, ולגמביה יש ייצוג בתוך בית המשפט הבינלאומי. אז יש כל מיני
בעיות וכולי, אבל לא ללכלך את הידיים, גם לא בלסייע באופן ישיר. הכוונה שלי בהתערבות זה לא יציאה למלחמה,
אלא
עברת כספים או תמיכה ישירה בטרור.
אנחנו כבר יודעים שהם סיפקו דרכונים לבחירי חמאס, וזה דבר מאוד בעייתי. אני מאוד הייתי שמח לראות איזשהו לחץ אמריקאי על טורקיה כדי שהם יבטלו את כל הדרכונים האלה, כדי שהם יסגרו את המשרדי חמאס באיסטנבול. זה דבר מאוד בעייתי. למה אני אומר לחץ אמריקאי? יש לי פה איזשהו עילה, משום שטורקיה רוצה לקנות מטוסי F-16 מארצות הברית. יש איזשהו סנקציות שהופעלו נגד טורקיה בעקבות רכישתה במערכות S-400 מרוסיה. לכן כל רכישה מסוג זה חייבת לקבל את אישור של הקונגרס. אז אם מבהירים לטורקים, אתם בעלי ברית שלנו, אנחנו רוצים לספק לכם, אבל זה וזה לא הולך ביחד. כן. אז שלגרום להם ממש באלגנטיות, מבלי לגרום איזשהו נזק ליחסים, שיפטרו מהמחבלים האלה, ואז שהם יקבלו את המטוסים שהם כל כך רוצים.
מה יותר חזק שם בהתנהלות הזו? זה אהבת פלסטינים או שנאת ישראלים יהודים?
זה שאלת השאלות. עכשיו, לפני המלחמה, אפשר, היינו איכשהו ארדואן הצליח לשכנע את העם שיש פה איזשהו נרמול, יש איזשהו פתגם בשפה הטורקית, אתמול זה אתמול, היום זה היום. דון דון דור, בוגון בוגון דור. אוקיי, הוא פרגמטיסט מובהק. הוא יכול לשכנע את העם כרצונו. ראינו איך הנשיא הרצוג התקבל באנקרה כמו מלאכים. כן. פרשים הטורקים נסו בדגלי ישראל, זה היה ממש.
כן.
כמו, לא יודע. עבור יהודי ישראלי שנולד בטורקיה, זה היה אופוריה עבורי. אבל מה? בשבעה באוקטובר, הם לא אמרו איזשהו שמחה וצהלה, אבל יכולת לראות ולהתרשם שהם לא היו מזועזעים, והם לא גינו את מה שקרה, ולמחרת כשחיל האוויר התחיל להפציץ את רצועת עזה, כולם התחילו לצעוק גוואלט, גוואלט, כן, ואז כולם התחילו רק לדבר על החמאס. למשל, אני התארחתי בערוץ טלוויזיה הטורקית, סולקתי מהשידור כי אמרתי את המשפט הבא, חובה לחסל את כל מחבל שהרג את ילדינו. הם אמרו שזו תעמולת מלחמה, למה בכלל לדבר על הרג, מה פתאום?
הם בכלל חשופים, הם יודעים, האזרח הטורקי יודע מה קרה בשבעה באוקטובר.
שבעה באוקטובר זה כמו לפני 3,000 שנה. כבר לא מדברים על זה, רק מדברים על ההפצצות של מדינת ישראל ברצועת עזה. הם עדיין למשל לא תיקנו את העוול שנעשה נגד מדינת ישראל לגבי המתקפה בבית החולים אל-אחלי. הם עדיין כל יום אומרים, כפי שישראל הפציצה בבית החולים אל-אחלי, היום דובר צהל גם איים על בית החולים שיפה, איזה ממדינה זאת. אני סולקתי מהשידור, זה נכון, כי קל לסלק אותי מהשידור, כי יש להם, הם בעצם שולטים, אוקיי? אז ברגע שהמגישת התוכנית אומרת, טוב להוריד אותו מהשידור, אז אין לי במה. אבל ריבונו של עולם, ברשתות החברתיות, להעסיק כמה יהודים טורקים ישראלים שעלו לישראל ורוצים לתרום, זה לא הון תועפות למדינת ישראל.
אבל זה, יש שם אוזניים קשובות לזה?
יש, אבל אם אתה לא משמיע שום דבר, אז גם האוזניים קשובות האלה יהיו רק
קשובות
חשופים,
לצד אחד.
חשופים אך ורק לתעמולה חמאסית.
אנחנו אחרי שנפלה ברית המועצות, אז גילינו בעצם שיש הרבה אנשים בברית המועצות לשעבר שהם היו בעד המערב ונגד ברית המועצות.
נכון.
אנחנו יכולים לגלות אותם גם בטורקיה, או שהם יותר הומוגנים בשנאה?
זה בעייתי. זה בעייתי, ובדיוק בנקודה הזאת אני חושב שלא צריכים רק להאשים את הטורקים. אני גם חושב שצריכים להאשים קצת את ארצות הברית. אני אגיד לך למה. ארצות הברית מספקת סיוע צבאי לארגון בשם PYD-YPG, שהם נמצאים בצפון סוריה, הם קורדים.
כן.
בעיניים טורקיות זה ארגון קורדי, PKK, שבעצם מוכר כארגון טרור על ידי ישראל, ארצות הברית, איחוד אירופי, אבל כדי לא לקבל את החותמת של ארגון טרור, אז הם שינו את השם בתוך סוריה כ-PYD-YPG, למה ארצות הברית מספקת להם את הסיוע הצבאי? כדי שהם יוכלו להילחם נגד דאש. כי הם עושים את העבודה מלוכלכת במקום ארצות הברית. מה הבעיה פה? לפי הטענה הטורקית, כל התחמושת הזאת שמגיעים לקורדים בצפון סוריה, איכשהו חודרים בתוך טורקיה ומופנה כלפי כוחות הביטחון הטורקים. ברגע, תחשוב שאתה עכשיו טורקי, מוסלמי, ואתה לא קורדי. ברגע שאתה פותח את החדשות, ואתה רואה שיש איזושהי חוליה שחוסלה על ידי כוחות הביטחון טורקים ובידם נשק אמריקאי, אז אתה מתחיל לשאול את עצמך כל מיני שאלות. ברגע שאתה רואה שמזלת טורקי בצפון סוריה שמופעל נגד הארגון PYD-YPG הופל על ידי ארצות הברית, ובאותו הלילה אם נשיא ארצות הברית אומר מול המצלמות שפעילותה של טורקיה בצפון סוריה מסכנת את ארצות הברית, אז אתה לא תוכל להתחבר בקלות לארצות הברית כאזרח טורקי. אני רוצה לחדד, לפני השיחה שלנו דיברתי על שנאה כלפי ישראל, אבל לא דיברתי על שנאה כלפי היהודים. הם מנסים לעשות את ההבחנה, למרות שאני לא כל כך מאמין בזה, כן?
לא שונאים ערבים ישראלים,
למרות שאני לא עושה הבחנה, אבל הם רוצים להבדיל בין יהודים למדינת ישראל. אוקיי, אז אפשר להגיד, אפשר להגיד שזה די מושפע מאידיאולוגיה של אחים המוסלמים, כאשר היהודי משועבד לשלטון מוסלמי, אז הוא יהודי הטוב, כי הוא מקבל את העליונות של אסלאם ומשלם את המיסים, והוא מודל למוסלמים שמאפשרים לו להתפלל בבית כנסת. זה יהודי הטוב. מיהו היהודי הרע? ופה אנחנו רואים בספרי לימוד.
אנחנו.
ברגע שהיהודי מרים את הראש והופך להיות הריבון, אז זה לא טוב.
דוקטור חי איתן כהן יאנו ג'אק.
נכון. אמת.
תודה רבה לך שהערת את הזירה הזו אצלנו.
תודה על הבמה המכובדת.
תודה רבה.